ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף למד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 19 שורות מראש העמוד. אנחנו רואים שאנחנו פותחים עם משנה ועוד כמה שורות מעטות עוד משנה. עד כה דיברנו בעניין המומים הקבועים הקשורים לאוזן, לעין. המשנה כעת מתייחס לאף או לחותם, והמשנה הבאה שיניים, משהו קשור לפה. המשנה, חותמו שניקב ושנפגם ושנזדק, אותם תיאורים שראינו כבר בעניין האוזן, בעניין האפאף של העין, גם בעניין החותם, אם נוצר נקב או פגם או סדק. שפמו, כמו שפתו, השפה, שנקבע, שנפגמה, שנסדקה. כל אלו יהיו מומים, מומים קבועים, ועליהם ניתן לשחוט מחוץ לבית המקדש הבכור, בתור בכור בעל מום קבוע. תנו רבן, נקבו חותמים זה לתוך זה. אנחנו מדברים על המחיצה שבין שני הנחיריים באף. אז אם ניקב שם מבחוץ, הרי זה מום, מבפנים אינו מום. מה הכוונה מבחוץ? רש"י כותב שהנקב נראה מבחוץ, שנקבו מחיצות החיצונות של של חותם. ממשיך רש"י, מבפנים שנקבע מחיצה החולקת את החותם, כלומר שוב פעם מבפנים פנימה, אינו מום, שבמקום סתר הוא. נחזור לגמרא. שפתו שנקבע ושנפגמה ושנסתקה, אמר רב פאפה, תורה לשון שורה, תורה ברה לשון חיצוני דסיפתי. רש"י כותב תורה ברה דסיפתי, שורה חיצונה של שפה, כלומר חודה של שפה ולא רחבה. ממשיך המשנה, משנה חדשה בעניין שיניים. אנחנו ראינו המשנה הזאת מצוטטת בעבר לא מעט פעמים. חוטין, והמילה הזאת שנויה במחלוקת. אנחנו בעבר וגם עכשיו נתייחס למילה חוטין כמילה ששייכת לשיניים. חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו, והפנימית שנעקרו, השיניים התוכנות, רק אם נעקרו נחשב מום. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין בודקין מן התיומת ולפנים, ואף לא את התיומת. המילה הזאת, תיומת, שייך למה שהזכרנו מקודם, השיניים הגדולות. רש"י מביא לשון לועזי שהם התוכנות. למה קוראים זה תיומת או מתאימות? בגלל מלשון תאום, כי השן הזה כל כך גדול שהוא נראה כשניים. תנו רבנן, אי זהו תיומת. עכשיו אנחנו פותחים בברייתא, וכעבור עוד שתי שורות הגמרא תשאל מהי כמה. דהיינו נמתין להסבר הדברים. אז בינתיים נקרא את הברייתא. אי זהו התיומת, מן התיומת ולפנים, ותיומת עצמה כלפנים. והמשמעות של הדבר הזה שלא נוכל לשחוט בגללו, בגלל איזו בעיה בו. רבי יהושע בן כפוסאי אומר, אין שוחטים אלא על החיצונות בלבד, מה שבאמצע הפה. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחים על התיומת כל עיקר. כלומר, אפילו מן המזבח, והבימה לא נפסלה. הגמרא שואלת, מאי כאמר? רש"י אומר, מאי כאמר דקאמר, איזו תיומת מן התיומת ולפנים. מה הכוונה במשפט הזה? ועוד שאלה, ותו שואל את הגמרא, רבי ישוע בן כפוסאי היינו תנקמה. תנקמה תיאר את התיומת, השיניים הפנימיים כדבר פנימי, כלפנים. ובמילים אחרות, אי אפשר לסמוך הוויה שם כמום, הוא פנימי, ולכן אין שוחטים עליה. מה אמר רבי ישוע בן כפוסאי שונה מזה? הוא אמר שאין שוחטים על החיצונות, היינו לא על הפנימיים. אז הוא אותו דבר כמו התנא קמא, זה לא יכול להיות. חיסורי, אומרת הגמרא, חיסורי מחסר והכי קטני. נעבור שוב פעם על הברייתא, אבל ביתר הרחבה, כי הברייתא כעת, מה שלמדנו, שנויה בקיצור, ובכך נוצר הערפול והספק. אז מה הפירוש והכי קטני? איזו הפנימית? רש"י אומר, דאמרינן עלה במתניתין, לגבי הפנימית, נאמר במשנה, נעקרו הבימום, נפגמו או שנגממו, לא הבימום. אז מה, על איזו דבר מדובר כשאתה אומר על הפנימית, שרק אם נעקר, זה נחשב מום שאפשר לשחוט עליו הבחור כבחור בעל מום קבוע. אז מה, איזו הפנימית? הגמרא עונה, מן התיומת ולפנים. התיומת עצמה כלפנים. שוב פעם, התיומת, השיניים התוכנות, דינה כמו משהו פנימי, ורק דבר שבגלוי, כפי שלמדנו לפני כמה דפים, רק כמו שכתוב בפסוק, עיוור או פיסח, דברים שנראים הם מומים, דברים פנימיים אינם מומים. עכשיו אמרנו שהפנימית, השיניים התוכנות עצמם, דינם כבפנים. באמת מומים, מתי אומרים שאין שוחטים על הפנימית? שנפגמו ושנגממו. שאותם שיניים או נוצר פגם או נגממו. ראינו בעבר ברש"י לפני כמה דפים שפירוש הדבר שנזדק אבל לא נחסר. אבל ממשיך הגמרא, נעקרו שוחטים. זה כבר לפי התנא קמא יותר מדי, כלומר זה מספיק סיבה להגביר את הבהמה כבעלת מום. רבי ישוע בן כפוסאי אומר, אין שוחטים אלא על החיצונות, אבל פנימיות שנעקרו, משחט לא שחטינן עליו, אבל אפסולי מפסל. זה לא סיבה להתיר שחיטה מחוץ לבית המקדש כבעל מום קבוע, אבל זה כן מספיק סיבה לפסול את הבהמה מלהקריב אותו על המזבח. רש"י כותב, אבל אפסולי מפסל מעל גבי המזבח, וימתין שיפול בו מום אחיר וישחטנו, כלומר מחוץ לבית המקדש. נמשיך בגמרא, רבי חנין בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחים על התיומת כל עיקר, לא נחשב כבעיה בכלל, ואפילו אפסולי לא נפסל, הוא לא אפילו נפסל מהמזבח, אפשר, הוא נחשב עדיין תמים ואפשר לשחוט אותו כקורבן, להקריב אותו כקורבן. אז אם אנחנו נסכם את השיטות, וכתבנו בשוליים, בעניין פנימיות שנעקרו, התנא קמא בדעה ששוחטים על זה, רבי ישוע בן כפוסאי אומר אין שוחטים אבל נפסל מהמזבח, רבי חנין בן אנטיגנוס הוא אומר שאינו אפילו נפסל. הגמרא ממשיכה עם שאלה, ובשוליים כתב לתחת הכותרת נושא שאלה, האם יש חיסרון עבר מבפנים לאפסולי מעל גבי המזבח? הגמרא, ביי רבך דבוי ברמי, יש מחוסר עבר מבפנים או אין מחוסר עבר מבפנים? למי? אילה בכל, אם השאלה שלך מכוונת לעניין בכל, פיסח או עבר כתיב, משמע דבר שבגלוי. אילה קודשים עברת או שבור כתיב, גם זה דברים שגלויים. ממשיך הגמרא, לאשחותי ולפוקי לא יבאי עלי. השאלה שלי אינו לגבי שחיטה כבעל מום קבוע מבחוד, מחוץ לבית המקדש, והשאלה שלי אינה לגבי אפשרות לפדות אותו כקורבן בעל מום, כפסולי המוקדשים, כי כאן מבעי עלי לפסולי מים. השאלה שלי, האם בכך חיסרון עבר פנימי, האם זה סיבה לפסול את הקורבן מעל גבי המזבח? כי ברור לגמרא שכדי לשחוט בהמת קודשים מחוץ לבית המקדש או לפדות אותו כפסולי המוקדשים, זה לא מספיק, צריך משהו מה שנקרא מום שבגלוי שרואים אותו. אבל האם בזה שמחוסר עבר מבפנים מספיק לפסול אותו כקורבן מעל המזבח? עכשיו פירוט השאלה, א' ועוד מעט אול דילמה ב', בסוף השיעור אומרים את הפס המפותח שמבליט את הביטוי אול דילמה, צד השני של השאלה. א', תמים יל רצון המרחמנה תמים אין חיסרון לא אפילו מבפנים, מה שהתורה אומרת, תמים יל רצון בויקרא פרק חפה פסוק חף א', שם כתוב תמים יל רצון כל מום לא יהיה בו. האם הדרישה תמימות גמור גם אם מדובר שהחיסון פנימי הוא כבר לא תמים ואי אפשר להקליב אותו, או דילמה תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו, זה המשך הפסוק, מה מום מעברי? כדי לקבוע שמדובר בבהימת בעלת מום זה צריך להיות משהו חיצוני, כמו שאמרנו מקודם על פי הפסוקים פיסח או עיוור או בשאר קודשים עבר אותו שבור. אז כמו שמום הוא דבר חיצוני, אף חיסרון מעברי, ואם כך אז חיסון מפנים אינו נחשב ואפשר להקריב את הקורבן. תשמע, אנחנו מביאים מקור עם פסוק שמדובר בקורבנות וכתוב ואת שתי הכליות. הפסוק מובא בויקרא פרק ז' פסוק ד', הוספנו בשוליים וכתוב שם ונקרא ביחד את הפסוק, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה. זה מדובר בהקבת קורבן, ונחזור לגמרא, תשמע ואת שתי הכליות, זה מה שמקריבים, ולא בעל כוליה אחת ולא בעל שלוש כוליות. ותנידך יסירנה לשון יחיד לרבות בעל כוליה אחת. וכאן שתי ברייתות שנראות סותרות. ברייתה ראשונה ממעטת בעל כוליה אחת, ברייתה השנייה מרבה כוליה אחת, בהמת בעל כוליה אחת. סבורה דקולי אלמה אין בריאה באחת, בינתיים שלב הראשון שבהמה לא נולדה בכולי אחת. והמכסה חסר, כשאנחנו מדברים על בעלת כולי אחת נחסר, נוצר חיסרון, לימה בה כמפלגי, המשולשים שאתם רואים כעת הם תשובות ליישב שתי הברייתות שאחד פוסל בהמה בעלת כוליה אחת ואחת מכשירה. אז איך ניישב את המקורות האלו? אז לימה בה כמפלגי, דמור סבר חיסון מפני מבפנים שמי חיסרון, ומור סבר חיסון מבפנים לא שמי חיסרון. אז ממילא השאלה של רב אח דבויה בר עמי שנויה במחלוקת תנאים. הגמרא דוחה. אמר רב חייא בר יוסף, דקולי אלמה יש בריאה באחת. ייתכן שבהמה נולדה עם קוליה אחת וחיסרון מבפנים, שמי חיסרון. ואם מדובר בבהמה שנחסר לא בבריאתו בלילתו אלא עם הזמן ירד נחסר הקויה, זה כן פוסי. ולא קשיה, שני המקורות האלו לא סותרות. כאן המקור ש סימנו כאלף ש פוסי בעל קויה אחת, כשנברא בשתיים וחסרו. כאן הבית השנייה שמרבה קוליה, בעלת קוליה אחת, כשנברא באחת מעיקרה. הגמרא שואלת, איך הגדרת את המקור הראשון שנחסר? באותו מקור מוזכר בעל שלוש קוליות. שואלת הגמרא, דומיה דשלוש קטני, במקור מספר א', מה שלוש מעיקרה? אף אחת מעיקרה. זה נגד התשובה של רב חייא ביוסף שאמר שמקור א' דובר על נחסר. לא, כך נברית מקרא כמו זה, זאת עם שלוש קוליות. אלא הכה היישוב החדש לשתי המקורות, הכה ביש בריאה באחת כמפלגי. מור סבר, המקור ב' שמכשירה בעל קוליה אחת, בדיה יש בריאה באחת, ומור סבר אין בריאה באחת, ואז מדובר בחיסרון. וקבענו מקודם שלכולי אלמה חיסרון מפני שמי חיסרון, ולכן מקור א' פוסלת בעלת קוליה אחת. ורבי יוחנן אמר, דכולי אלמה אין בריאה באחת, וחיסרון מבפנים שמי חיסרון. אז איך ניתן להכשיר בכלל בעלת קוליה אחת? ולא קשיה, כאן שהמקור שא' שפוסל, שחסרה קודם שחיטה. כאן המקור שמכשירה שחסרה, אבל מה? לאחר שחיטה. הגמרא שואל, הוא לאחר שחיטה קודם קבלה משרי, האם ניתן להכשיר קורבן כזה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואמר רבי זירא, אמר רב, הצורם אוזן הפר, כוונה לאחר שחיטה, ואחר כך קיבל דמו. אז קיבלת דם במצב שהאוזן היה נפגם, פסול, שנאמר ולקח מדם הפר, שקבלת הדם הוא מתואר פה בפסול, והדרשה הפר שהיה כבר, כלומר שלם לפני הקבלה. אז איך אתה רוצה להכשיר החיסרון שנוצר לפני הקבלה? גם לא רק לפני שחיקה פסול, גם לפני הקבלה פסול. אלא כאן המקור שפוסל שחסרה קודם קבלה, כאן שחסרה לאחר קבלה, נחסה הקויה אחרי קבלת אדם. שאלה ארוכה, ולאחר קבלה קודם זריקה משערי, האם נוכל להכשיר מצב של חיסרון שנוצר לפני זריקת הדם? ואת תניא, שתמים זכר בן שנה יהיה לכם. מה זה אומר לנו? שיהיה תמים בן שנה בשעת שחיטה. בן שנה כוונה לא עבר שנה שלמה בגילו. ומילאין בקבלה והולכה והזיה, זה כמו זריקת הדם, שגם צריכים להקפיד על הדברים האלו. תמוד לומר יהיה שיהיו כל הוויותיו תם ובן שנה. אז מה אנחנו רואים? רואים שיש הקפדה על תמימות גם בשעת הזריקה. הגמרא דוחה, תרגמה ההקפדה על על התמימות, זה סליחה, ההקפדה כמו שאמרנו מקודם, הבן שנה, כלומר שיהיה בן שנה גם בשעת הזריקה. השאלה של הברייתא, ומניין בקבלה והולכה והזיה, הדרישה שבגם השלבים האלו הקורבן יהיה מה? יהיה בן שנה, לא על תמימות. ואז מה יוצא מכאן? שאם נחסר אחר קבלה לפני הזריקה, זה קשר. אם נחסר לפני הקבלה, אז בעל קוליה אחת פסולה. הכי נמי מסתברא, שמה? שההקפדה ששנויה כאן בעניין שיהיה גם בקבלה הולכה והזיה, זה רק על בן שנה, בין, רק הקפדה בגיל, לא הקפדה על תמימות. תתניה, רבי שורה אומר, כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר, כזית חלב, זורק את הדם. אין לך חיסרון גדול מזה שהכל לא לא קיים, חוץ מכזית בשר. ואם קיים כזית בשר אפשר לזרוק, מה קרה פה? הכל נחסר לפני הזריקה. נגיד, אחר הקבלה לפני הזריקה זה כשר. שמע מינה, זה מוכיח שמה שהקפידה הברייתא לפני כן בקבלה, בהולכה, בהזיה, שיהיה בן שנתו. עכשיו בואו נתבונן ביחד. הבאנו מה שנקרא גזירת הכתוב, שיהיה בן שנה לא רק בזמן קבלת הדם של הקורבן והולכת הדם לכיוון המזבח, אלא שיהיה שישאר בן שנה לזריקה. שומעת כמו מי גמידי בשעת שחיטה הווה בן שנה, ובשעת קבלה והולכה הרי בין שתי שנים, כוונה עבר את השנה, ובכך נדרש גזירת הכתוב למעט מצב כזה. אני לא ממעט דברים שלא קיימים, אני ממעט, אני פוסל דבר שיכול להיות. אז כפי שאמרנו מקודם, אנחנו מביאים פסוק ללמד שחייב להישאר תוך שנתו עד אחרי זריקת הדם. דהיינו, היה אפשרות שבשעת קבלה והולכה הבהמה לא עברה שנתה, אז כשהגעת לשעת זריקת הדם הוא עבר שנתו. הייתכן? אמר רבא, זאת אומרת, כן, זה ייתכן, וזה מלמד, זה מראה לנו שעות פוסלות בקודשים. כשאנחנו מדברים על בהמה בן שנה, אתה צריך לרשום, נגיד, את שעת הלידה של הקורבן. שעת הלידה, אם הבהמה נולדה עשר בבוקר, אז ביוד, נגיד, באלף ניסן, אז בבוא א' ניסן בשנה הבאה תקפיד שזריקת הדם תהיה לפני 10 בבוקר. כי אם אתה ממתין לזרוק את הדם עד אחרי 10 בבוקר, כבר עבר שנתו. שעות, איך הגמרא אומרת פה? שעות פוסלות בקודשים. שואלת הגמרא, למה כתנאי? מה? אז הנושא שלנו בעניין חיסרון מבפנים, ונפנה קודם לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו ניסיון לומר שחיסרון בפנים הווה חיסרון, שזה כן אפשר חיסרון, שנוי במחלוקת תנאים, על סמך מחלוקת התנאים בעניין מעוך וחטות ונתוק וחרות. בהמשך הגמרא דוחה ואומרת במחלוקת זה הרי בעניין מום שבגלוי, זה לא נוגע אלינו, אנחנו מתמקדים במה? בנושא של חיסון עבר מבפנים. אז שוב פעם שאלה ארוכה, ואז הגמרא תדחה את את הכיוון הזה להתייחס למשהו בעניין הגלוי ולא חיסון מבפנים. אז שוב פעם, למה קטנאי? האם נוכל להעמיד השאלה של חיסון עבר מבפנים, האם זה פוסל או לא, כמחלוקת תנאים? הפסוק שנצטט עכשיו הוא מתייחס למומים שבאזור עבר המין של הזכר. עבר המין של הזכר מבחינת הדיון שלנו כאן מורכב מהגיד, דהיינו מה שאנחנו אומרים העבר הברית, אם היה מדובר בבן אדם, והביצים או האשכים. במחילה, אנחנו חייבים לדבר על הדברים האלו באופן גלוי, תורה היא ולמוד אני צריך. אז במסגרת הדיבורים של דברי תורה, דברים שבקדושה אנחנו נאלצים לדבר על הדברים שבמסגרות אחרות היה ראוי להצניע. אז הגמרא אומרת למה קטנאי, הפסוק בעניין אותו אזור של הבהמה, כתוב ומעוך וחטות ונתוק וחרות. כולן, אנחנו נדלג על השורה בסוגריים, כולן אף בביצים, האשכים, דברי רבי יהודה. מה שבסוגריים טעון תיקון, אנחנו נחזור על זה עכשיו. ארבעת הפסולים האלו או המצבים האלו כולן בביצים, דברי רבי יהודה. שואלת הגמרא, בביצים ולא בגיד, העבר עצמו, אימה אף בביצים, דברי רבי יהודה. למה התמיה? רשי כותב, בביצים ולא בגיד, בתמיה, כלומר אי בגיד, נינו, אם היה התופעות האלו מעוך, כתות, נתוק, בגיד עצמו, מי לא אבי מום? אבל די תפי אבי מום, תגיד בגלוי הוא יותר מן הביצים. אז לכן התיקון אומר, לפי רבי יהודה, ארבעת התופעות האלו שייכים אפילו בביצים, שהם יחסית בספר יותר, פחות גלויים מהגיד. נמשיך בגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אומר כולן בגיד, רבי יוסי אומר מעוף וחטות אף בביצים, נתוק וחרות בגיד אין, בביצים לא. עד כאן הביתה. מי לאו בהקה מפליגים? אנחנו נתייחס קודם לשתי דעות פה מתוך שלושה, מתוך שלוש דעות. דמור סבר רב יהודה שכלל גם הביצים, אם קרא להם אחד מהארבעת הדברים אלו מעוף וחטות, נתוק וחרות, הוא סובר חיסון מבפנים שמי חיסרון. ומור סובר בלזם יעקב שאמר שכל הבעיות האלו הם רק בגיד, לא שמי חיסון, של חיסון מבפנים אינה נחשב, לא נחשב כחיסרון. כמו שואל לפתיס ברב יוסי מי כסבר, מה דעתו של רבי יוסי בנושא? אי כסבר חיסרון מבפנים שמי חיסרון, אפילו נתוק וחרות נמי, שגם יהיו פוסלים בביצים. ואי כסבר לא שמי חיסרון, מה שקורה מבפנים לא נחשב בכלל בעיה, אפילו מעוך וחטות נמי לא. אז למה הוא אמר שמעוך וחטות מהווה בעיה כשמדובר בביצים? הגמרא בעקבות הקושיה הזאת משנה כיוון, אלא הכה במקור שקראנו במומים שבגלוי כמפליגי המחלוקת, הוא בניין הגדרת מום בגלוי. במילים אחרות, לפי הדעות האלו, כולם סוברים מבחינת חיסרון בפנים שיטה אחידה. עכשיו, מה השיטה? זה קצת בעיה. פה ברשי יש לנו בעצם שתי גרסאות. הגרסה שבתוך הרשי שלנו, בדיבור מתחילה להחה במומים שבגלוי פליגי דקולי אלמה חיסרון מבפנים שמי חיסרון, אבל יש נוסח אחר בצד, דקולי אלמה חיסרון בפנים לא שמי חיסרון. אנחנו נחזור לגמרא. מה שכן, השאלה שבו נפתחה הקטע הנוכחית, למה קטנאי, האם נוכל לומר שמחוסה איבר מפנים מחלוקת עליהם? לא, זה לא המחלוקת בין שלושת הדעות שראינו, אלא המחלוקת שלהם הוא בעניין הגדרת מום שבגלוי. הגמרא ממשיכה עם פירוט השיטות. רב יהודה סבר מאוך וחטות הווי מומה, למה? דמיך וצן התכווצו, נתוק וחרות הווי מומה, גם זה מום, דהאה טליין, הם תלויים. רשי כותב דקטליין תולות ונחבטות בכיס ונראים מבחוץ שאין הדוקות למעלה. אז אם קרה מאוך וכתות בביצים לפי רב יהודה, אפשר לזהות שינוי או בעיה גם מבחוץ. בתופעות של מאוך וכתות, אז הכל מתכווץ. בתופעות של נתוק וחרות, אז הביצים הם נותקו או נחרטו, אז הם מכבידים מטה, אז הם, זה כוונת טליין, תלויים. אפשר לזהות, אפשר לראות ממילא ארבעת התופעות האלה לפי רבי יהודה בביצים נחשבים מומים שבגלוי. רבי אליעזר בן יעקב סבר הוא אינו פוסל בתופעות האלה בקשר לביצים, מאוך וחטות לא הווה מומה, דה מעיקר נמי זמנן דה מחבצן. יש מצבים שהבהמה גם שהייתה בריאה או נולדה כך. נתוק וחרות לא הווה מומה, דה מעיקר נמי זמנן דה טליין. גם בבהמה הבריאה לפעמים הם תלויים מטה. ולכן לפי רבי אליעזר יעקב, מאחר שארבעת התופעות האלו מופיעות גם בבהמה בריאה, זה לא נחשב מום שבגלוי. רבי יוסי סבר מאוך וחטות אבי מומה, דה לתנהו. במצב כזה שהשכים נמאחו או נחטטו, הם אינם, וזה נחשב מום. רשי כותב תעלתנו וחיסרון אבי, וממילא לפי מה שהגדרנו מקודם בשינוי כיוון, הם, זה נחשב מום שבגלוי. נתוק וחרוד לא אבי ומדה איתנו, במצב של של ה השכים נותקו או נחרטו, הם שם, הם רק לא מחוברים והם נמצאים בתוך הכיס, וממילא זה לא נחשב מום. המשנה, לפני שנתקדם המשנה, רק הנושא תיארנו פה בקיצור, נפגם הזובן, לא הסברנו מה זה זובן, או נפגם הזנב, שני חלקים שונים של הבהמה. אז המשנה אומר, נפגם הזובן, רשי כותב הזובן, זהו נרתוק שהגיד של בהמה חבוי בו. המשנה ממשיכה, או העירייה שנקבה, זה אזור כניסה לרחם, האזור החיצוני של הנקבה, אם זה נפגם במוקדשים, בשער הקודשים, הרי אין נקבה בבחור. אז לכן המשנה מוסיפה שנקבה במוקדשים, כמובן שער הקורבנות, שגם בהם יש שאלה של האם זה בעל מום או לא. מה עוד יכול להיות מום קבוע? נפגם הזנב מן העצם, אבל לא מן הפרק. רש"י כותב, מן הפרק, אם נפגם בין הפרקים, אם הזנב נפגם שם בין הפרקים, הרי הזנב היא מורכב מן החוליות, אז אם בין החוליות, בין הפרקים, מעלה ארוכה, הוא יכול להבריא. אם לא נחתך כל הזנב אלא נפגע מעט, זה אינו מום, כפי שאמרנו. אבל אם נפגם הזנב בקטע שיש עצם, זה לא מבריא, ולכן זה כן נחשב מום. המשנה ממשיכה, או שראש זנב מפציל עצם, או שיש בשר בין חוליה לחוליה מלוא אצבע. ברש"י, או שראש הזנב מפציל את העצם, ראש הזנב התלוי למטה, נקלף האור ובשר ונשאר העצם מגולה. שוב אין מעלה ארוכה, הועיל בראש הזנב הוא. בבח, אות A, אנחנו בגמות המסומנות הדגשנו עם פסים את השורות שאני רוצה להתייחס עליהן כעת. שמה מובא בבח, בין חוליה לחוליה מלוא אצבע, שחוליות של זנב רחוקות זו מזו מלוא אצבע, דיינו רוחב אגודל. הגמרא תתייחס לשיעור הזה באופן פרטני. הגמרא, אמר רב אלעזר, נפגם הזובן, זה נחשב מום ולא ניטל. אולי זה נשמע הפוך על הפוך, נשמע לא קיצוני, אבל אם נפגם הזובן זה כן נחשב מום. אבל אם לא קיים זובן, רש"י כותב ולא ניטל, דניטל לא הביא מום, תחוזר לאיתנו. ונמשיך חזרה בגמרא, כיס ולא זכרות. רש"י כותב, כיס אם נפגם הווה מום, אבל זכרות גיד עצמו שנפגם לאו מום הוא. תמלא ארוכה, זה חוזר ומבריא. נמשיך חזרה בגמרא, אמר רבי יוסי בן המשולם, מעשה בעינבן, באחד שנטלו זאב את כל הזובן וחזר לאיתנו. אז פגימה כן מום, נתינה לא מום, אינו מום. נפגימה הזנב מן העצם וכו'. המשנה אמרה שבין חוליה לחוליה מלוא אצבע. מה המשנה אמרה? שיש בשר בין חוליה לחוליה מלוא אצבע. תנה, אצבע שאמרו, אחד מארבעה בטפח של כל האדם. רש"י כותב, אצבע שאמרו וכו', ולא ידעינן אשתה איך הקאי ולאח יבאי למה הלכתה מול. לכן הגמרא תשאל כעת שאלתו, למה הלכתה? יש לנו פה ברייתא שאומרת ש אצבע שעליו דיברו החכמים הוא רבע מטפח של כל אדם. לגבי מה זה נאמר? אז אנחנו נביא עכשיו דרך סימונים שלנו המעוינים וההסבר שבא שוליים דעות להסביר למה הלכת הקטן אישיו אצבע כאחד מארבע בטפח והיינו גודל. אז אנחנו רואים פה רבה במעוין, אחר כך רב הונה ברי רב יהושע, ובדף מם עמוד א' רואים מעוין שלישי רב נחמן בר יצחק. למען האמת ושלא נשב פה במתח, הדעה השלישית הוא הדעה שמקשר הדיון הזה לסוגיה שלנו. השוב פעם יש קביעה פה שאצבע שחכמים אמרו רבע טפח, במילים אחרות מדובר באצבע בשיעור רוחב גודל. למה הלכתה? אמר רבא לעניין תחילת, תחילת ציצית דתניא, כמה חוטים הוא נותן, כמה חוטים נותנים בפינת הבגד, בכנף הבגד. מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים ארבעה, בית הלל אומרים שלושה. וכמה תהי משלשלת, כמה ארוך צריך להיות החוטים האלו אחרי שאתה משחיל אותם לתוך הבגד, כמה ארוך צריכים להיות תלויים מעבר לבגד. בית שמאי אומרים ארבעה, בית הלל אומרים שלוש, ושלוש שאמרו בית הלל שלוש אצבעות, כל אצבע אחד מארבע בטפח של כל אדם. במילים אחרות שיעור שלושה גודלים, חוטים, אורך חוטים צריך להיות תלוי למטה מקצה הבגד. רב הונה ברי רב יהושע אמר השיעור הזה של אצבע כרבע טפח או אצבע בשיעור רוחב גודל, יש לזה השלכות לשתי אמות דתנן. שתי אמות היו, הגמרא ממשיכה לדף מם עמוד א', בשושן הבירה. שושן הבירה בשביל הדיון שלנו הוא אזור בבית המקדש, מין לשכה שהייתה בנויה מעל שער המזרחי, שער הכניסה לבית המקדש. זה שושן הבירה. אז באותו לשכה היו שתי אמות, כמו בוא נגיד האמה הסטנדרטי שממנו קובעים שער האמות. עכשיו מה שאמרתי עכשיו זה בקווים מאוד מאוד כלליים, גובר על, על, על לא מדויק אפילו. מה, למה אני אומר את זה? כי עוד מעט אנחנו נראה שהיו בעצם שלוש אמות, שלושה סרגילים. האחת, אנחנו רק נקדים את מה שנראה בגמרא, אחת הוא מה שנקמה הסטנדרטי, אליו לא התייחסנו בפתיחה פה בזה שיש שתי אמות. יש אמה השלישי שהוא הסטנדרטי, נקרא אמה של משה. מעבר לאמה הסטנדרטית היו עוד שתי אמות טיפה גדול יותר, אחד יותר גדול משל משה והשני יותר גדול משל הראשון הזה שהזכרנו. הגמרא מפרטת כעת אותם שתי אמות, אחת על קרן מזרחית צפונית של אותו מקום, אותו לשכה שם, ואחת על קרן מזרחית דרומית. שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה על שם משה חצי אצבע. זה מה שמעניין אותנו, האצבע שמוזכר פה הוא הגודל. אז היה אמה אחת יותר ארוכה מהאמה הסטנדרטי של משה,
בכמה יותר ארוך? חצי אצבע. שם קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה, עליה חצי אצבע. נמצאת אותה אמה שנייה שהזכרנו כעת, יתרה של משה אצבע. ולמה היו אחת זרה ואחת זרה? למה היו שתי אמות האלו היתרות? אחת גדולה מחברתה, אבל בוא לא נטה ששניהם יותר ארוכים, יותר גדולים משל משה. למה היה צורך לעמות האלו המיוחדות? תשובה, שיהיו אומנים העובדים שעובדים עבור בית המקדש, שמקבלים משכורת מכספי הכספים המקודשים שבבית המקדש, שאותם אומנים נוטלים בקטנה ומחסרים בגדולה, שלא יבוא לידי מעילה. רש"י כותב בשורה ראשונה, שיהיו אומנים נותנים בקטנה כשהם מתנים עם האומנים לעשות כך וכך אמות מלאכה לבדק הבית, אבל מתנים בשל משה. היו אומרים, תשמעו, אתם תעשו כך וכך אמות, נגיד שתי אמות עבודה, והיו אומרים שתי עבודות, שתי אמות במידת אמה של משה, ועל פי זה היו מקבלים את שכרם. והן עושים במידה הגדולה למידת אחת מאותן שבשושן הבירה. כשהם מבצעים את המלאכה, הם יבצעו כפי המידה ארוכה יותר. כמה משכורת יקבלו? לפי המידה של משה הקטנה, שלא יבוא לידי מילה, שלא יהנו מן ההקדש. אם היו עושים באותה מידה שמתנים, אם היינו מסתכלים על גמר עבודה כפי השיעור שבו התנינו התנאי בהתחלה שחתמנו חוזה איתם, שמה יפחיתו, תהיה אפשר לצמצם, ובכל זאת יקבלו השכר שלהם לפי אותה אמה, יבוא לידי מעילה, כי עשו פחות ויקבלים שכר לפי אמה שלמה, היו כך מחזירים בגדולה. לכן כשאנחנו מסתכלים ובודקים מה עשו, בודקים לפי האמה הגדולה, ואז אמורים שתשמעו, אתם לא עשיתם בדוגמה שלנו שתי אמות שלמות של עבודה, ולכן הם יקבלו שכר שלא יהיה בו שום מילה, הם לא נהנים משום כסף שלא מגיע להם. אדרבה, הם ביצעו את העבודה והתשלום יהיה כאילו על פחות. אנחנו נחזור לגמרא, ותרתי למה לי, הסברנו למה יש מעבר למה של משה אמות ארוכות יותר, הסברנו את זה כעת דרך הרש"י, אבל למה יש צורך לשניים כאלו, שתי אמות גדולות משל משה? תשובה, חדה לקספה וזבה, אחד הוא בעניין עבודה של אנשים העובדים בכסף וזהב, וחדה לבניינה, אלו שעובדים בחומרים של בנייה, המלט והאבנים וכאלו חומרים. רש"י כותב, חדה לדבה וכספה שמלאכת תורה היא. עכשיו המסורת הש"ס מביא שמלאכה יקרה היא, מתנים בשם משה ומחזירים לאותה שגדולה אימנה חצי אצבע. הרי כל מילימטר הוא בעלת ערך פה, בעלת חשיבות. לכן אנחנו לא רוצים להפסיד אותם עובדים בהפרש של אצבע שלמה, לכן אנחנו עושים את המדידות, התניה בשל משה, והחזיר או תשלום המשכורת לאותם שעובדים בזהב וכסף לפי המידה שיתרה של משה בחצי אצבע. רש"י ממשיך לבניינה דחומה נותנים בשל משה ומחזירים באותה שיתרה עליה אצבע. כל הדיון הזה, כל העיסוק במה שלמדנו בעניין שתי עמות, זה כי האצבע יתרה היא לפי רבע טפח, ובמילים אחרות שיעור רוחב גודל. ממשיך הגמר אבנר ביצחק והיא תימה רבונה בר נתן, שינוי גרסה בשמות לאותה ששנינו. השיעור גודל, דיינו אצבע הוא אחד מארבע רבע טפח, וגבי מה שלמדנו במשנתנו, או שיש בשר בין חוליה לחוליה מלא אצבע. הנה אצבע, מה הוא? זה שיעור רוחב גודל. אם יש שיעור כזה בשר בין חוליה לחוליה, זה נחשב מום, כפי שראינו במשנה. עד כאן שיעורנו להיום.